רדיו סול COIL, הרדיו של ישראל.
יפו COIL, הכי יפו שיש, 5-2-2-6-6-6-6.
מרפדיית אומן מזמינה אתכם לחדש את הריהוט הישן ולהפוך אותו לחדש. 03-5050-753, הגה 28, חולון, בהנהלת יצחק אברהם.
30 שניות על רדיו סול. רדיו סול היא תחנת הרדיו האינטרנטית הגדולה בארץ, המשדרת 24 שעות ביממה, מונה 36 שדרנים, ועוברת בשם הוויזואלי. רדיו סול משדר במגוון סגנונות מוזיקה, מגוון גדול של תוכניות, אקטואליה, תרבות, הופעות לייב ואופן, מיסטיקה ודרך חיים, יהדות וסקירת אירועים הישר מהשטח. ניתן להאזין לרדיו סול באפליקציית רדיו סול ישראל או באתר האינטרנט radiosol.co.il. רדיו סול COIL, הרדיו של ישראל.
נופל למרומים, ספרו של עומר ניר הוד, סיפור על קריסה ושיקום.
עומר, הבנק קיבל החלטה לסגור את כל קווי האשראי של קבוצת דאטה סייף. לא, זה לא ניתן לדחייה ליום ראשון. מצטערת.
כך מתחיל הסיפור המרתק של עומר ניר הוד, נופל למרומים, נמכר בחנויות צומת ספרים וסטימצקי, ספר חובה לכל בעל עסק ולכל אדם במשבר. נופל למרומים, זמין עכשיו בחנויות. של רדיו סול, בהגשת אופר לוין ודרור בוקצ'ין.
Thank you. אני אומר עכשיו צהריים טובים, אתה מתארגן, צהריים טובים, צהריים משובחים. פרלמנט הנדלן, רדיו סול, באולפן, אופר לוין, דרור בוקצ'ין, שלום דרור.
אהלן אופר, מה שלומך?
בסדר, מארחים את עורך דין אילן ליבוביץ', שלום אילן.
שלום וברכה.
רגע, מיקרופון 4, שלום וברכה עכשיו.
שלום וברכה.
אהלן, מה העניינים?
קורונה.
לא...
לא, סיימנו את הקורונה, אני חושב, לפי כל מה ש... לא יודע, השמיים נפתחים בראשון לאוגוסט, אני שמעתי.
לאוגוסט, אוגוסט הוא מאוחר מדי. אוגוסט זה עוד חודש וחצי.
לא יודע, לדצמבר מבחינתי זה בסדר, ונראה מה יהיה ב... איך קוראים לזה, מה יקרה בספטמבר. אני תוך כדי, אני לא גולש, אלא אני מתייג בטלפון.
יפה, מה שאופר עושה זה נותן לכל החברים שלנו בפייסבוק את האפשרות לראות אותנו בפייסבוק. אז ניקח עוד איזה שנייה, שתיים.
אבל אנחנו כבר נמצאים בשידור חי בפייסבוק, כאן ברדיו סול, תוכנית פרלמנט הנדלן. ברוך הבא, אילן.
ברוכים הנמצאים.
ואילן, שהיה צריך לגרור, שאתה גררת אותו ברכב, ובגלל זה בסדר.
עורך דין שמתמחה גם בנדלן וגם בעסקאות בינלאומיות. נכון, אילן, אני מציע שהכי נכון זה שאתה תציג רגע את עצמך.
כן, ואתה אל תעשה לנו רעש עם הדבר הזה, נמסגור לך את המיקרופון. עם דרור אני צריך להיות קשוח פשוט. אנחנו צריכים לעשות יחסנו לאן עוד מעט.
אני לא אגיע.
כן, אילן.
כן, אז מה?
בוא ספר לנו, תסתכל. פרלמנט הנדלן, אנחנו עוסקים בתוכנית הזאת בכל מה שקשור לביתי הנדלן. החל מתכנונים, בנייה, עירחנו כאן אדריכלים, דרך עורכי דין, השקעות, מימון וכל הדברים הללו. אני מבין שאתה מעורכי הדין, בואו לא נדבר על חוזה רכישה קנייה, כי זה... יש עוד מאות כאלה,
כן.
טובים יותר, טובים פחות. אבל את ההתמחות של המשרד שלכם זה...
בתחום הבינלאומי.
בתחום הבינלאומי, שזה תחום שממשיק אותנו מהתוכנית הקודמת, שדיברנו על השקעות בארצות
כן.
הברית.
ענת.
ענת, ענת המקסימה. אז בוא ספר לנו, מי זה אילן? מה זה המשרד שלו? ואחרי זה נתחיל לשאול שאלות.
אז אוקיי, אני עורך דין למעלה מ-20 שנה. כל השנים עסקתי בתחום הנדלן. בשנת 2006, אחרי 3 שנים של הפסקה בתחום עריכת הדין ועבודה בכנסת, לקח אותי חבר לטעום מה זה רומניה. התאהבתי ונשארתי. וב-2006, אתה יודע, היו מישראל לרומניה 5-6 טיסות ביום לבוקרסט. אנשים היו טסים בבוקר, קונים מגרש, בערב בדרך חזרה לארץ כבר מוכרים אותו ברווח.
או טיסות אחרות, זה היה הימורים.
זה נמשיך כל השנים.
כן, אוקיי.
ולאט לאט נכנסתי לתוך התחום הזה, והיום אני שותף במשרד שנקרא ליבוביץ' אהרוני ושות, שאנחנו מתמחים.
שחר, אני מכיר אותו אפילו.
שחר אהרוני שותפי כמובן, ואנחנו עוסקים בעיקר 80-90% מהזמן, אנחנו עוסקים בליווי יזמים ישראלים, משקיעים ישראלים, רוכשים ישראלים שקונים מעבר לים, עם התמקדות בעיקר במזרח אירופה, ארצות הברית, יוון.
למעשה, מרבית, אתה יודע, אם אנחנו עושים ככה ריוויו אחורה לכל האלה שדיברו איתנו על השקעות בחול, דרור, הם כולם, בואו תקנו נכס, בואו, אף אחד לא דיבר איתנו, אתה יודע, כולם דיברו על עורכי דין מקומיים שם. האם זה עורך דין יווני, האם זה עורך דין רומני או הצ'כי. אף אחד לא דיבר, בוא, יש כאן משרד שידע לתרגם ולהכיר, כי יש גם חוקים, יש כל כך הרבה דברים שאנחנו, למעשה אתם נכנסים לתוך ההוגה הזאת.
אנחנו נכנסים בעצם ומתווכים, אני אקרא לזה, בין היזם הישראלי או הקונה הישראלי לבין אותו עורך דין מקומי, כי אני בעוונותיי עורך דין שלמדתי במדינת ישראל, ויש לי רישיון עריכת דין ישראלי, והביטוח שלי גם לא מאפשר לי לתת ייעוץ על פי הדין הזר, ולכן אני נעזר בעורכי דין. אבל כשאני הולך לעורך דין, זה אחרי שבדקתי אותו כמה וכמה פעמים, ולמדתי להכיר אותו, ולמדתי גם להכיר את אותה מדינה שבה אני עובד.
כלומר, אם לצורך העניין, אני אנסה ככה לעשות משהו תיאורטי, החלטתי לרכוש נכס ביוון או ברומניה, והמתווך אומר לי, כן, יש לי עורך דין מקומי שמדבר גם אנגלית, הוא יעשה לך את החוזה, והכל בסדר, והוא לוקח איקס כסף, הפי שלו או מה שזה. אתה אומר לי, אופי רגע, זה נחמד, אבל הוא מקומי, ואתה לא יודע איזה צ'ירקס הוא עושה עם המוכרים, או עם העורך דין של המוכרים, כי עדיין כולם רומנים.
או עם המתווך שהביא
אותך. או עם המתווך, כי כולם עדיין רומנים, נגדיר את זה ככה. ואז אתה אומר, אופר, אני ייצג אותך בכל העסקה הזאת, אני אהיה העיניים והפה שלך, בשביל לראות על באמת שהעסקה הזאת מתבצעת כמו שצריך, שלא רכשנו נכס בצ'כיה, ומסתבר שמטר על מטר לא שייך לבעלים של הנכס.
זה...
המבין יבין.
זה מתחיל מלבדוק את הנכס, וזה נגמר בללוות אותך בחוזה, כי אתה לפעמים לא יודע... הרבה פעמים עורך הדין שבא ל... שמביאים לך, לא מכיר את השפה, ולפעמים לא מכיר, ודאי שלא מכיר עברית, אבל לפעמים גם לא יודע לדבר אנגלית. ואז אתה נעזר בשירותי מתורגמן, ואני לא צריך להגיד לך איזה כבר צ'ירקס יכולים לעשות באמצע.
שזה יש גוגל.
כן. הכל טוב יפה, אבל אנחנו מדברים פה על עניינים מקצועיים, ובסופו של דבר אנחנו מדברים פה על כסף. ואנחנו לא רוצים לזרוק את הכסף שלנו לפח. אני אתן לך דוגמה מאוד פשוטה לעסקה שניסינו ללוות אותה לפני כמה שנים ברומניה. בן אדם ראה בית בערים, דיברנו על סיניה בדרך, בלא רחוק מסיניה, רצה לבנות שם את בית הפנסיה שלו, ששם הוא יישאר בקיץ, ובחורף הוא יוכל לשלוח את הילדים והנכדים לעשות סקי. ובדקנו את הנכס, והנכס בסדר, רשום בטאבו, וזה הנכס, והכל טוב ויפה. והתקדמנו בחוזה. ויום לפני החוזה אנחנו מקבלים מיפוי כוח, שאומר שבן אדם מסוים צריך לחתום, יחתום בשם הקונה, בשם המוכרת על החוזה. ואני מרים טלפון לרומניה ומדבר עם אותו בן אדם, ואומר, אני אבא של המוכרת ואני אחתום על החוזה, ואת הכסף תעבירו לחשבון הבנק שלי. אני אומר לו, כן, אבל ביפוי הכוח שלך לא רשום שאני יכול להעביר לך את הכסף, רשום שאתה רשאי לחתום על החוזה.
זה כבר מצלצל.
זה כבר מצלצל לא טוב. בסופו של יום הבחור הישראלי לא קנה את הדירה, את הבית הזה. מסיבה מאוד פשוטה שהוא לא יתאפשר לנו לא לדבר עם המוכרת, לא היו מוכנים לשנות את טיפוי הכוח, והתעקשו שניתן לאיזה אדם שלישי שאמר שהוא אבא של המוכרת, להעביר לו את הכסף. ואני במקום כזה מרים דגל אדום ואומר, אדוני, תיזהר.
הנה הסיכונים שאתה עומד בפניהם.
בדיוק.
אבל אם אנחנו כבר מדברים על מדינות, נקרא לזה מזרח אירופה לשעבר, הרבה מקרים, אני זוכר שהיו אומרים, לא צריך בכלל עורך דין, כי יש נוטריון שזה התפקיד שלו, לייצג את שני הצדדים ולבצע את הרישום. תעשה לנו בזה קצת סדר.
בחלק, אכן, בחלק ממדינות מזרח אירופה, אנחנו מתבססים על שיטה קומוניסטית. בוא נלך קודם כל צד אחד אחורה. בשיטה הצרפתית, הנוטריון הוא הרבה יותר בעל כוח עוצמה מאשר השיטה האנגלו-אמריקאית. במזרח אירופה, בחלק גדול מהמדינות, הנוטריון הוא זה שעושה את הרישום בטאבו, לפעמים גם הוא זה שמשלם את המיסים עבור הצדדים. אבל הנוטריון, כנוטריון, לא תמיד בודק את העסקה, לא בודק את ההיסטוריה של הנכס, הוא בודק אותנטיות של מסמכים, ובודק שהצדדים הבינו והעבירו כסף ביניהם.
גם במדינות האלה הוא לא חייב להיות עורך דין, לפי מה שאני זוכר, נכון?
בחלק מהמדינות יש גילדה נפרדת של נוטריונים, זאת אומרת, זה מסלול נפרד. לדוגמה ברומניה, אתה לומד משפטים, ובשלב מסוים נפרדים, ואלה שהולכים להיות נוטריונים או לומדים דברים מסוימים.
כמו רופא שיניים ורופא
פחות
גוף.
פחות או יותר. וזה קיים בהונגריה, זה קיים בהרבה מאוד מדינות מזרח אירופאיות, שההסכם נחתם בסופו של דבר אצל הנוטריון. אבל הנוטריון לא מחויב לעשות את כל הבדיקות שאנחנו כעורכי דין עושים אותן.
לא, זה, שמה, אתה מעלה לי נקודה שאתה... אני לא יודעת כמה אנשים מכירים את הדברים האלה. אני מעורב ב... לא מעורב אישית, אבל אני... מהתוכנית הזאת, מעולם הנדלן שאנחנו חיים אותו, כל כך הרבה עסקאות בחול, אני לא יודע אם אי פעם מישהו בא וזרק, כן, יש כאן עורך דין ישראלי מקומי שמלווה את העסקה.
אני אגיד לך, אני אומר משהו יותר מזה. גם כשהם מגיעים אלינו, הם לפעמים אומרים, העסקה שלי זה 50 אלף דולר או 30 אלף דולר בבטומי, למה אני צריך לשלם לך אלף דולר או 2,000 דולר בשביל שתבדוק לי את זה? אני לוקח את הסיכון. והרבה מהם, זה...
בסדר, כן, ואחרי זה אנחנו רואים כתבות בערוץ כזה או אחר שלקחו כן. את הסיכון על...
הנה הסיפור שהיה בשבוע שעבר באנגליה, עם כל מיני חברות כאלה ש...
לא משנה.
סיפורים על גרמניה, ואנחנו מקראים סיפורים על רומניה, ואנחנו מקראים סיפורים על אפילו ארצות הברית.
אבל אתה, אילן, בתחילת דבריך, זרקת איזשהו משפט ואמרת, אני בדרך כלל מלווה את היזם הישראלי.
זה פן אחר. היזם יש יזמים...
יש אני, הבן אדם מהשורה שהחליט להשקיע את הנכס, את הכסף שלי בחול, ויש את היזם הישראלי שהוא קונה מלון, קונה בית דירות, קונה...
קונה מגרש ורוצה לבנות עליו. קונה מגרש ורוצה לבנות עליו. וכאן זה כבר סיפור אחר. כי פה, שוב, בחלק גדול מהמדינות אנחנו מקושרים ומכירים את קבלני הביצוע ויכולים להמליץ גם. וככל שאתה מעמיק יותר במדינה, אז אתה יודע גם לתת לו את ההיבטים של המיסוי ואת כל המעטפת הכללית שעוטפת את היזם, כדי שבאמת הפרויקט שלו יוכל לצאת לפועל.
בכלל, באמת, דרך אגב, עולם המיסוי הזה בכל הפליפים.
כן, תכף, רגע, חכה, בוא נתחיל דבר דבר. אז בוא נתחיל קודם, אני דווקא רוצה ללכת עם התהליך. רגע, לעשות רגע סדר. ישראלי שמחליט לקנות דירה בחול, עושה תהליך של איתור נכס, אם זה בצורה עצמאית או אם זה באמצעות מתווך מקומי. מתווך מקומי אומר לו, בוא אני אפגיש אותך עם עורך דין, עורך דין שלי, שפה של המתווכים, יעשה לך את העסקה, יכול להיות שגם מספר לו על הנוטריון, אומר לו אתה צריך לשלם לעורך דין ככה ולנוטריון ככה, ובעצם אתה בא ואומר לאותו ישראלי, גם בעסקה של 40-50 אלף דולר,
שמור על עצמך.
יפה. כך.
כך שים עוד אלף דולר או אלף יורו, לא משנה.
למה, תגיד לי, דרוס, אתה כאן קונה.
רגע, רגע, ו?
ותישן יותר בשקט, כי יש מישהו שמדבר את השפה, מישהו שמכיר עורכי דין שהוא כבר עבד איתם כמה וכמה עסקאות, ויודע איך, מה לשאול אותם, איך להפעיל אותם.
צריך להבין, אופר, שבעצם הבחור הישראלי מיוצג לכאורה על ידי שני עורכי דין מטעמו. אחד ישראלי שיש לו פה בבית, שיכול גם להעיר את עיניו בנושא המיסוי.
נושא המיסוי, נושאים אחרים. כל מה שקשור לתרבות של המדינה, איך מתנהלים בכלל בעסקה כזאת.
ויש לו עורך דין מקומי שמייצג אותו בעסקה עצמה, וגם יש, איך אמרת, נוטריון, שהיה אחרי נקרא לזה על הרישום. הוא אומר אילן, בהתנסות, זו המומחיות שלו, כן? אם אני מבין.
נכן. זה, אנחנו באים, אנחנו אומרים, תשים את העורך דין של המשווק בצד, כבודו במקום המונח, בוא אנחנו עם הצוות שלנו בכל מדינה ניכנס, נבדוק את הדירה, נבדוק את הזכויות, ננהל מסע ומתן על החוזה, נסביר לך על מה אתה חותם.
אתה יודע, אני מסתכל כאן על נכסים פה במדינת ישראל. אתה יכול למצוא נכסים ב-300,000 שקל בחיפה. נניח. עדיין אנשים מתעקשים ולוקחים עורכי דין ושמאים וכל הדברים האלה, אז על אחת כמה וכמה משהו שזה לא בשפה שלך, משהו שזה לא...
באיזשהו מקום, אנחנו בארבע שנים שאנחנו פה לדעתי, ראינו הרבה חבר'ה שישבו בכיסא שלך בכובע של נקרא לזה משווקים. והם באו ואמרו, אנחנו, אני לא חס וחלילה לא לקשר את זה לענת מהסיפור
לא,
הקודם.
לא.
באו ואומרים, אנחנו מכירים את המדינה, אנחנו אלופים בקפריסי, אנחנו אלופים ביוון, אנחנו אלופים ברומניה, אנחנו אלופים בטיביליסי או בבטומי. יש לנו חברת שיווק, בואו, אנחנו משווקים את, הלקוח, את הנכס הזה והזה, הכל מסודר, יש עורך דין מקומי, זה מקומי, זה מקומי, תחתום.
אני אומר תמיד, ולמשווק יש אינטרס, הוא רוצה למכור לך. לך תשמע עוד מישהו. עכשיו, ארצות הברית, דיברנו רגע, הזכרנו את ענת, הייתה פה בשבוע שעבר, סיפור אחר לחלוטין. מערכת ההגנות על הקונה בארצות הברית שונה, הלוואי במדינת ישראל ובכל מקום אחר בעולם, הייתה מערכת הגנות כזאת על הקונה כמו שיש בארצות הברית. ולכן אני פחות... בארצות הברית, גם כשאמריקאי קונה, לא תמיד הוא לוקח עורך דין.
כן, כי... גם השפה היא, בדרך כלל אני חושב ש-90% מהאוכלוסייה שרוכשת נכסים בארצות הברית, מבינה את השפה האנגלית.
לא, אולי לא אתה מבין. עדיין אתה לא מבין את השפה המשפטית.
נכון.
ואתה אבל... עדיין לא מבין מה מכרו לך, אבל בארצות הברית באמת...
העסק שם יותר מסודר.
הטייטל קומפני והטייטל אינשורנס נותן לך ביטחון הרבה יותר מאשר...
העסק יותר מסודר.
בדיוק.
באמת, אני אגיד לך אבל משהו, בסופו של דבר שמוכר לך אותו איש שיווק שמשווק בבטומי או whatever, הוא מוכר לך ואתה זה שצריך להיכנס להתחייבויות והסיכון עליך. הוא בסוף גוזר עמלה, זה בדיוק כמו, לא רוצה להעליב אף מתווך, בסופו של דבר המתווך מוכר לך, אבל אם יש בעיות בנכס אחרי שרכשת, אחרי שהתחייבת והסכמת להסכם, זה בעיה שלך, זה כבר לא בעיה של המתווך, אתה יש לך את כל הכלים לבחון, את העסקה, וזה לא משנה אם זה עסקה בארץ או אם זה עסקה בחול, ולהבין את המשמעויות. כי לרכוש נכס בחול, כמה שזה נשמע טוב, וכמה שזה נשמע נהדר, יש סיכון.
נכון.
כמו בכל עסקה.
אבל אני דרך אגב, אני חושב אבל בחול יותר גרוע. כי אתה לא חי ב-100% את העסקה.
הנה אני לא תפתוח את זה. מה הישראלים לא יודעים על השקעות בחול?
אני חושב שקודם כל, כשאתה הולך להשקעה בחול, אתה לא תמיד מכיר את המנטליות של המדינה שבה אתה משקיע. ויש לזה משמעות. בטח כשאני קונה נכס שהוא יד שנייה ולא נכס של יד ראשונה. לאחר מכן, כל הנושא של הניהול של הנכס לחב, הנושא של המיסוי על הנכס, המיסוי על השכירות. אלה דברים שאתה יודע, כשאתה הולך למשווק,
הוא לא ישים לך את זה.
קח את כל מי שרכש עכשיו, נכון, בברלין יש עכשיו חוק חדש עם המיסוי למשל.
עם המיסוי יש חוק.
עם השכירות, עם הדמי שכירות שמוגנים לחמש שנים או עשר שנים, משהו כזה. כלומר, כל מי שתכנן תוכנית כלשהי, כזאת או אחרת, פתאום קיבל בפרצוף.
אנחנו, רגע, לא רוצים היום בתוכנית הזאת להרוג את נושא ההשקעות בחו"ל. יש בהשקעות בחו"ל יתרונות מאוד גדולים.
יש יתרונות ויש השקעות נהדרות בחו"ל, ללא ספק.
נכון.
קודם כל, רף הכניסה הוא הרבה יותר נמוך מאשר, וזה בסופו של דבר נכס. אם קנית נכון וקנית בטוח, זה נכס שרשום על שמך, שמשביח, שנותן לך תשואה. ברוב המקרים, תשואה הרבה יותר גבוהה מנכס במדינת ישראל.
אני חייב לספר לך, יש לי לקוח שמטפל בו, שרוכש נכסים בארץ ובחו"ל. והוא מספר לי שיש לו שני נכסים בארצות הברית, והוא מאוד מרוצה. הוא אומר, אני מאוד מרוצה, אני מקבל תשואה חודשית כל חודש, נכנס לי כסף כמו שעון, הכל בסדר. הוא אומר, החבר שלי שחיבר אותי לאותו יזם שם, לאותו, הוא דווקא לא מרוצה. הוא אומר, הוא דווקא זה שחיבר והיה מרוצה, עכשיו הוא לא מרוצה. כלומר, הדברים האלה הם לא, אתה יודעים, הם לא חד ערכיים, הדברים האלה.
ברור, ברור. כל השקעה יש בה אלמנט של סיכון,
מה הישראלים לא יודעים? לוקחים, הם מבינים את נושא הרישום? האם הם מבינים את נושא המיסוי?
לא, הם לא מבינים.
כי הם מדברים ישראלית, והם חושבים שהם ידברו ישראלית ברומניה, או בגיאורגיה, או ביוון, או בארצות הברית, זה אותו דבר.
כך למשל את נושא הרישום. ישראלים, רוב הישראלים לא יודעים, שלמשל בחלק גדול ממדינות מזרח אירופה, הקרקע עליה בנוי הבית לא נרשמת על שמם. כי המדינה לא מאפשרת לרשום את הקרקע על שם מי שלא, על שם זר.
או שהקרקע נרשמת בנפרד והבית נרשם בנפרד.
כן, כן, זה מה שעושים, הבית נרשם. אבל ביום שתהיה למשל רעידת אדמה, והיו במדינות מסוימות רעידות אדמה, הקרקע היא לא שלך. הקרקע היא של מישהו אחר, והבית שלך הלך. ההשקעה שלך הלכה.
שזה יש ביטוח.
לא בכל המדינות יש ביטוחים כמו שאנחנו מכירים פה בארץ. במדינות מזרח אירופה השוק הביטוח לא מפותח, רוב המשקיעים לא עושים ביטוחים. יש במדינות מסוימות, כך נדור רומניה קל לי כי אני מכיר אותה הרבה מאוד שנים, בבוקרסט יש מבנים שהם מוגדרים כמסוכנים בגלל שהם לא חוזקו או שבגלל הרעידות אדמה הקודמות, מה שנקרא נקודה אדומה. בעניין שיש לו נקודה אדומה, חברות הביטוח, גם אם יש אפשרות לעשות ביטוח, לא מעוניינות לבטח.
אז אתה בברוך, אם קרה משהו.
נכון.
אם קרה משהו.
אבל בגלל זה גם המחיר הוא יותר זול מאשר נכס שאתה יכול לבטח ונכס שהוא...
לא תמיד, כי אלה דירות שבמרכז העיר, בדרך כלל זה הבניינים הישנים. הבניינים הישנים נמצאים במרכז העיר. מרכז העיר יותר יקר מאשר הפריפריה.
תחזוקה יקרה.
תחזוקה יקרה, כן. עכשיו, דיברנו על דברים שישראלים לא יודעים. כמה מס אני משלם על השכירות? כמה אני משלם לחברת הניהול?
כמה מס אתה משלם שאתה מכניס את הכסף לארץ?
כמה מס אני משלם שאני מכניס את הכסף לארץ?
שזה בכלל, צריכים כאן עורך דין שמכיר...
איך אני מעביר את הכסף?
איך אני מעביר את הכסף?
בקנייה?
גם בקנייה...
ב-10,000 אירו אתה יכול להביא לארץ במעטפה.
לא, בקנייה, כשאני קונה. כשאני קונה. נגמרו הימים שאפשר לבוא גם לבנק בגיאורגיה עם הכסף בסקית. אי אפשר, היום חוקים נגד הלבנת הון קיימים בכל העולם. עכשיו, אני כבר ראיתי כל מיני משווקים שלוקחים את הכסף במזומן והולכים איתו עם הכסף של הקונה. עכשיו, אתה נותן את הכסף למשווק במזומן פה בארץ וסומך עליו שהוא ישלם את זה למוכר בגיאורגיה, ברומניה, בפולין. ואחרי זה, כשקורה משהו, כל העולם מביא אשתו אשמים.
איזה תחום, עכשיו בכלל...
הפחדתי אותך.
לא, אז קודם כל, יש, בוא נדבר על הכללים, בוא, אנחנו הפחדנו יותר מדי, בוא נדבר על הכללים, איך אפשר להימנע מטעויות. מעבר ללקחת עורך דין, יש מספר כללי עשה וכללי אל תעשה.
בדיוק, אותו לקוח שבא ואומר, אני כולה שם עכשיו נכס ב-30,000 אירו או משהו כזה, לא משהו היסטרי, ולא רוצה לקחת עוד עורך דין ועוד עורך דין ועוד עורך דין.
30,000 אירו לא נדבר.
אז עוד אמר 50.
דירות היום בתאומים מוכרים ב-30-40 אלף דולר. זה הסכומים. אז קודם כל אני אומר, תבדוק את ההשקעה. בעיקר כשהיא במקומות כאלה ובסכומים כאלה, תבדוק את המשווק ותבדוק את ההשקעה. זה אומר, משווק שמספר לי רק על ההצלחות שלו ואף פעם לא היו לו כישלונות, אני שם לעצמי מה שנקרא איזושהי נורית. משווק שלא נותן לי לדבר עם אנשים אחרים שקנו אצלו, להתרשם, לשמוע, נורית. לדבר עם אנשים אחרים שהשקיעו באותה מדינה, לשמוע. אני לא רוצה ללכת לעורך דין, אני לא רוצה זה, אבל יש ישראלים שכבר קנו בבתומי, יש ישראלים שקנו בוורשה או ב...
עמודי הפייסבוק מלאים בהשקעות.
כנס לקבוצות האלה בפייסבוק, תשמע, תקבל מידע, תאסוף אינפורמציה, תדבר עם אנשים שחוו... מי שחווה הצלחה תמיד יספר לך על ההצלחות שלו. אבל תוכל להתרשם.
בפייסבוק גם תוכל להגיע לכאלה שלא חוו הצלחה, מלכלכים על המשווק ולהבין מהם.
ללכלך על משווק, אתה יודע, יש את זה לכל הכיוונים.
אני אומר, במסגרת האיסוף נתונים ולהבין את תמונת הקרב שלך, אז פייסבוק...
בסופו של דבר, כמו שאני תמיד אומר, שרכישת נדלן זו תוכנית עסקית לכל דבר. שיש בתוכנית עסקית לא רק אחד ועוד אחד שווה שלוש, אלא יש גם תוכנית עסקית, סיכונים ובטוחות, ופוטנציאל השקעה, ומה החולשות, והספוט, מה שאנחנו מכירים. וזה דבר מאוד מאוד חשוב בסיפור הזה. כן, סיורי שטח חשובים מן הסתם, נכון?
במיוחד, היום אנחנו לא יכולים לדבר על זה, אבל בוא נאמר, עד לפני הקורונה, מה זה היה לקחת, לעלות על מטוס לבטומי? או לעלות על מטוס לטביליסי או לוורשה? כמה עשרות יורו? באמת, זה היה כמה עשרות יורו עם כל חברות הלוקוס. צלי יומיים שלושה, תעשה את מחקר השוק, אל תסתמך רק על צדדים שלישיים.
כלומר, שב ברחוב, תבין מי זה הרחוב, מי הדיירים שלך.
אתה רוצה... תסתובב בשכונה, תבין לאיזה קל. יכול להיות שאתה הולך לקנות דירת יוקרה בשכונה שהיא... וואלה, אתה מסתובב ברחוב, אתה אומר, לא נעים להיות פה, אני לא יודע מי
יזכור... מי באמת
יזכור ממני את הדירה הזאת.
לדפוק בדלת לשכנים, ככה לנסות, אם אתה מדבר רומנית או פולנית.
פולנית או גיאורגית.
או יידיש, אני יודע.
כן, פחות, אבל תסתובב בשכונה, שב בבית קפה, תבין מי השכנים שם במקום.
זה...
וזה לא השקעה גדולה.
זה מזכיר לי סיפור, ברשותך, יש בחור בשם ירון, לא זוכר את השם משפחה שלו, שהקים בארץ את רשת חנויות צליל של הדיסקים.
כן.
לפני...
כשהיינו ילדים.
שאני הייתי ילד, לפני 30 שנה לדעתי. והוא פתח חנויות, ומה שהוא עשה זה שהוא הגיע כל פעם לאזור שהוא רוצה לפתוח חנות, ישב כמה ימים בשכונה, אצל הירקן, בחנות של הדואר, ממש נכנע, ישב אצל ממש, עשה מחקר שטח, ואז אמר, טוב, פה אני אפתח, פה אני לא אפתח פה חנות גדולה, פה חנות קטנה, פה כלום. ממש ברמה הזאת. אבל באמת החנויות שלו הצליחו עד... כל מהפכת המוזיקה ש, 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 שנעלמה, אבל זה אחד הדברים החשובים ביותר, סיור שטח. אתה קונה נכס, זה לא משנה, תשקיע. אני אומר, לעלויות הנכס שאתה רוכש, תוסיף את העלויות הרכישה, שזה לא רק המיסוי והעורך דין, אלא גם הסיור, והבית מלון באותו סוף שבוע שאתה נוסע לשם, וכל העלויות האלה הם עלויות של רכישת הנכס. תעשה את התשואה, דרך אגב, את התשואה שלך תעשה מהעלויות המלאות שלהם. לדעתי, כלומר, זה העלות של העסקה. אם עלה לך עוד 5,000 אירו, בשביל כל הסיור המקדים, הגזמתי 5,000 אירו, תוסיף את זה. זה עוד איזשהו מחוז בתוך העסקה הזאת.
בוא נדבר קצת על ממי אתה קונה. ממי אתה יכול לקנות בחול?
אז קודם כל אתה יכול לקנות מקבלנים מקומיים, יזמים מקומיים, וזה דירות יד ראשונה, וזה כבר סיפור אחר, כי זה שוק, השוק הראשוני הוא שוק שונה מהשוק המשני. וכמובן, באמצעות מתווכים או משווקים, אם זה מקומיים או אם זה ישראלים שעובדים, ואתה, כל מקום שתפתח על המפה, תמצא גם יזמים ישראלים שבונים, וגם משווקים ישראלים שיודעים למכור שם במניות האלה. אנחנו ליווינו לפני שנתיים, ישראלים שהולכים לבנות בזנזיבר, ישראלים שהולכים לבנות בקריבים, יזמים ישראלים.
קוסטה ריקה, אני זוכר, כי חווה בתקופה מסוימת.
כן, יש, אני מכיר שם עורך דין שקנה שם קרקעות, מתעסק שם.
כן, כן, יש ישראלים. היום אנחנו מלווים יזמים שבונים באוקראינה, שבונים ברומניה, שבונים בהונגריה. יזמים
של... הישראלים שבונים שם, הם לא בונים כולם קניונים?
לא, 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 ממש.
הייתה תקופת קניונים מאוד
גדולה, ממש, לא, הייתה תקופה שבנו קניונים במזרח אירופה, היום בונים אפריקה, ישראל, חג'אג', גרין פארק, וחברות אחרות בונות דירות למגורים. לקהל המקומי.
מגורים, או קונספט מלונאי, או דירות נופש, או...
בוא ניקח לצורך העניין דירה ב... כמה דירה נורמלית, אם אני מסתכל, יכול לעלות כזה דבר, זה סיכונים, נכון.
זה משתנה. תראה, דיברנו על קונספט מלונאי, אז בבתומי היום אני רואה פרסומים ב-30, 40, 45 אלף דולר, אתה יכול לקנות דירה.
והחוזה של מלון הוא שונה מן הסתם, ושם יש דקויות הרבה יותר, כי אתה לא בעל הזכויות.
אתה כן בעל הזכויות, אתה בעצם קונה דירה ונותן אותה למאגר מלונאי שמנוהל על ידי איזושהי חברה חיצונית כבית מלון.
סטייל קלאבוטל? לא.
לא קלאבוטל, לא קלאבוטל. באים, בונים בניין, מוכרים לך דירה ולי דירה ולדרור דירה, ואז באה רכשת כמו ווינדהאם למשל, ואומרת, אני את הבניין הזה אנהל כבית מלון. יש לה בניין בריכה ויש לו חדר אוכל, והיא מנהלת אותו כבית מלון, ובעצם נותנת לך מההכנסות שלה את החלק היחסי, אחרי שהיא מורידה דמי ניהול.
או אני ראיתי כאלה, כמובן יש גם באודסה וגם בבתומי, מגדלים שלמים שהם בקונספט של Airbnb. למה הכוונה? הדירה היא שלך, היא רשומה על שמך, קנית אותה מהקבלן או היזם, הדירה נרשמה על שמך בטאבו המקומי, שתלוי איזה מדינה ואיך זה נקרא, אתה עכשיו יכול להחליט מה אתה עושה עם זה. אתה יכול קודם כל לגור בזה. יש ישראלים שעברו לגור במדינות האלה. אתה יכול להזכיר את זה בעצמך בשוק המקומי, ואתה יכול להזכיר את זה אפילו באמצעות Airbnb מקומי כזה, בוקינג כזה מקומי, ולמצוא איזה דודה כזאת, כמו שאתה מכיר בצ'כיה, שתבוא להחליף את הסדינים והמצעים.
ואז היא נעלמת לך לשנה, והנכס נשאר רק.
נכון,
בדיוק. ואתה לא יודע להפעיל אותה עד שאתה מוצא מקומי שדבר
על זה. ואתה יכול להתארגן קבוצה גדולה, דרך אגב, זה אני מכיר חבר'ה ישראלים, שמפעילים קונספט של עשרות ומאות, עד לפני הקורונה, של דירות בפורמט של בוקינג סלש Airbnb. זה...
כן, ואז דמי הניהול הם כמובן שונים מאשר שכירות לטווח ארוך, והיום אנחנו כולנו לא יודעים מה יהיה עם Airbnb.
אבל בסוף...
בכלל עם עולם התיירות, אנחנו לא יודעים מה יהיה, אבל...
הוא יחזור לעצמו, כי הוא מנוע מאוד מאוד חזק בעולם, לא יעזור, הוא יחזור, וימצאו חיסון, ומקסימום כולנו נהיה חולים ונתרפא, הכל בסדר. יכול להיות שחלקנו כבר היינו חולים, ולא שמנו לב דרך אגב.
ולא הרגשנו.
כן. אני... יש גם אלמנט מאוד מאוד גדול בכל עסקאות חול, זה גם אלמנט המחירה. קניתי עסקה, רציתי לעשות פליפ, יש גם את עולם המיסוי כמו פה מס שבח.
בוא נדבר קצת על מיסוי.
בכל מדינה זה שונה, בכל מדינה יש את הכללים שלה, בחלק ממדינות מזרח אירופה, למשל אם אתה בעלים של הנכס לתקופה מסוימת, אתה פטור ממס מכירה. אין מס שבח כשמכרת, או שמס השבח הוא מאוד
שוי. יש מה, אני זוכר אם אני נוטה בגרמניה, אני אחרי אם אתה מוכר נכס תוך פחות... יש לך 25% מס, אם בשנים ממש...
בשנים, צריך להכיר כל מדינה לפרטי פרטים את המיסוי בה. כשאני רוצה להביא את הכסף לארץ, יש פה מס רווחי הון שאתה צריך לשלם, כי זה לא נכס מקרקין. חוק מיסוי מקרקין לא חל על נכסים בחול. אז אם קנית דירה בצ'כיה, בארצות הברית או לא יודע מה, זה לא, גם אם אין לך דירה בארץ, זה לא נחשב דירה ראשונה, כך שכשתלך לקנות דירה בארץ, אין בעיה מבחינת המיסוי. גם כשאתה מוכר, זה לא נחשב, נכון?
אתה רק צריך להציר עליו, כשאתה מכניס את הכסף.
חלה על זה פקודת מס הכנסה, לא חוק מיסוי מקרקעין. פקודת מס הכנסה מדברת על מס רווחי הון, שזה ב-25%, על הרווח שעשית. זאת אומרת, קנית...
כל אחד אבל עם מול הרואה חשבון שלו, שידע לתחמן את המערכת כמו שצריך.
בשביל זה יש רואה חשבון, אבל שוב, אמנות מס בין מדינות. צריך להבין בין איזה מדינות לאיזה... אם אני קונה במדינה שיש איתה אמנת מס, ואז שילמתי שם במחירה, ואני יכול לקזז את זה מהמס שאני צריך לשלם בישראל, או ששילמתי שם, ואחרי זה אני בא לישראל ומשלם עוד פעם, כי אין אמנה בין המדינות.
לצורך העניין, בארצות הברית למשל, אם יש לך נכסים, אתה מחויב לעשות את הדיווחי מס בארצות הברית.
נכון.
אתה יודע, ביוניין ואת כל הדברים האלה.
בחלק גדול מהמדינות בעולם, אתה צריך על הנכס שלך לדווח שם.
ואז אתה צריך להפעיל גם רואה חשבון מקומי. שזה, עוד עלויות זניחות, אבל...
בדרך כלל חברות הניהול עושות את הדיווחים האלה. שוב, כשאתה מחזיק דירה אחת, אז זה באמת לא שווה ולא כדאי ולא כלכלי להחזיק שם רואה חשבון, ובאמת אתה עושה את זה במסגרת איזושהי חברת ניהול שעושה את זה עבורך, כחלק מהתשלום שאתה משלם לה. כשאתה מחזיק כבר מעל דירה אחת במדינה, הייתי אומר שתיים, שלוש דירות, כבר שלוש ומעלה, זה מתחיל להיות כדאי לבדוק, בכלל אולי אני צריך להתאגד שם כחברה מקומית, לראות מה הטבות המיסוי שזה נותן לי.
כן, לבחון האם להשקיע כמישהו פרטי, או להשקיע באמצעות חברה מקומית שפתחת שם, וצריך לזכור עוד משהו בעצם, שאם אתה מחזיק דירה במדינה מסוימת, גם אם זו דירת נופש או שמייצרת לך הכנסות, ההוצאות שלך הן בדרך כלל הוצאות מה שנקרא מוכרות, ואז טסת למדינה, שהיית במדינה...
תלוי באיזה, שוב, לפי פקודת מס הכנסה, תלוי באיזה...
המקומית.
אני לא מדבר על המקומית, אני מדבר כרגע במדינת ישראל. Okay. תלוי, יש שם, בפקודה יש שני מתווים לתשלום מס בגין שכירות בחול. זה, או שזה פלט 15% ואז רק מכירים לך בפחת, או שאתה מכניס את זה לתוך הדוח האישי שלך, ואז באמת כל ההוצאות ששילמת, אתה יכול לנקות אותם. כרטיסי טיסה והכל.
טוב, נצא לכמה דקות של שיר. אתם בינתיים תמדדו חום.
איזה קטע.
ששוקי לא ייכעס עלינו.
איך קלטת אותנו? יש לנו כאן. אני מדוד של שנינו.
מדדתי בבית.
מדדתי, לא זה, לא זה.
חלליות, להיות או לא להיות.
עכשיו ברדיו סול, פרלמנט הנדלן, בהגשת עופר לוין ודרור בוקצ'ין.
צהריים טובים, פרלמנט הנדלן, רדיו סול, באולפן, דרור בוקצ'ין, עופר לוין, מארחים את עורך דין אילן לייבוביץ', שלום.
צהריים טובים.
כן, אז למדנו קצת על... על התפקיד של עורך דין ישראלי
בעסקאות בינלאומיות.
בעסקאות בינלאומיות. עכשיו, בואו דבר איתנו על כל נושא הליווי היזמי של הדבר הזה, של עורך דין מקומי.
קודם כל, אנחנו עובדים, בכל מדינה שאנחנו עובדים, אנחנו עובדים עם משרד מקומי, שבחלק מהמקומות לקח הרבה מאוד זמן עד שהתחברנו למשרד שאנחנו יכולים לעבוד איתו. כי אנחנו הישראלים רגילים, וודאי כשאני עובד עם יזמים, אנחנו רגילים, אתה יודע, יזם ישראלי רגיל שהוא מרים טלפון לעורך דין ומקבל לפעמים תשובה באותו יום, אם לא למחרת. והמנטליות במדינות, לפחות שאנחנו עובדים בהן במזרח אירופה או אפילו ביוון, אם ירצה השם תקבל תשובה.
עם השם שלהם אבל.
ולכן לקח המון זמן. בגיאורגה אנחנו החלפנו שלושה משרדים עד שהתחברנו למשרד שאנחנו באמת יודעים שכשאני מרים טלפון או שאני שולח אס-אמס, אני אקבל באותו יום תשובה. עם המשרד שאנחנו עובדים איתו בהונגריה, אנחנו עובדים היום על פרויקט בהונגריה בבודפסט, אנחנו פעם בשבוע עושים שיחת זום איתם, כדי לעבור על הדברים.
כלומר, הם הרגליים שלכם בשטח,
כן.
בכל מדינה ומדינה, אבל...
אבל את הנושאים המסחריים, המשפטיים המסחריים, אנחנו מנהלים תמיד מפה. זאת אומרת, לא תצא טיוטה של הסכם, אם זה הסכם של רכישת קרקע בבודפסט, או אם זה הסכם לקבלן ביצוע ברומניה, בלי שאנחנו עברנו עליו, כי הוא מתורגם לאנגלית, עברנו, הערנו, הסתכלנו בעיניים הישראליות שלנו על ההסכם הזה, כי אנחנו מבינים מה היזם חושב, והעורך הדין המקומי לא מכיר את המנטליות הישראלית, לא מכיר את מה אנחנו, איך אנחנו מסתכלים על העניינים האלה, וזה מאוד קשה לפעמים בחיבור הזה בין היזם הישראלי לעורך הדין המקומי, ואנחנו פה אלה שמתווכים, ויד הימינו של היזם, כדי שבאמת הוא יוכל להתקדם ולהצליח בפרויקט.
הליך הליווי שלכם הוא גם הליך ליווי של אותם יזמים מול הבנקים, מול הרשויות, איך זה?
מאלף עד תו, כי כשהוא הולך לבנק, אז מישהו צריך לראות את הסכם המימון שלו. בחלק מהמדינות אנחנו גם יודעים לעזור, כי אנחנו מכירים את הבנקים וכבר יש לנו ניסיון לעבוד מול, תלך לבנק כזה ולא לבנק אחר. מול הרשויות, אז שוב, המשרד המקומי מכיר ומבין את הרגישויות, ואנחנו מבינים מה נדרש. אל תגיד לי, ראש העיר אמר בסדר, אני רוצה בכתב.
זה מתאים לפה.
לא, אבל אומר לי המוכר במדינה מסוימת, אבל ראש העיר אמר שהוא מאשר את הפרויקט. אין אצלנו דבר כזה, ראש העיר אמר שמאשר את הפרויקט, כי בעוד שנה התחלף ראש העיר.
גם בארץ.
ואם לא יהיה את זה, אבל בארץ כולנו יודעים שצריך שיהיה תב"ע מאושרת ושיהיה...
ויש ועדה, ואתה בארץ לא הולך בלי עורך דין מקומי לכאלה דברים.
ולכאורה אתה חושב שאם לקחת עורך דין מקומי באותה מדינה, זה בסדר. ופה הדגש של אילן זה בסדר, אבל זה לא מספיק.
אני אספר סיפור. חבורה שבאמת קבלני ביצוע טובים בארץ. אספו ביחד כסף, כמה החבר'ה, והלכו לקנות קרקעות ברומניה. ומישהו הכיר להם עורכת דין מקומית. והעורכת דין הזאת היא גם זו שתבחה להם את הקרקעות. יש קרקע שעד היום אי אפשר לרשום אותה בטאבו, ואני מדבר איתך, הקרקעות נקנו ב-2006. עד היום אי אפשר לרשום אותה שם בטאבו, והיא כמובן, עכשיו, הוא בא אליי, בוא נתבע את העורכת הדין המקומית. ואני אומר לו, ידידי, בוא נניח שנתבע. קודם כל, בוא נעשה איזו בדיקה כלכלית עליה. תשקיע 1,000 יורו, נבדוק אם יש. נתבע וזכינו בתביעה. ומה תתלה את פסק הדין בשירותים?
כן, לך... לך לבית דין בהג, אני יודע. תתבע אותה שם.
לא, תתבע אותה.
לא, אין לך מה להוציא ממנה.
אין לך מה להוציא ממנה, אין כסף. אין שום דבר על שמה.
בדיוק.
כי איזה מאחרית מקומית, עורכת דין, שחבר הביא אותו לשם. עכשיו, החבר הוא יכול להיות שקנה מגרש ויצא לו טוב. וזה קנה 5 מגרשים, 4 מתוכם הצליח לרשום בטאבו, 1 עד היום לא הצליח לרשום בטאבו. אותו בן אדם גם, לצערנו, לא טיפל בחברות שלו שהוא הקים באותה מדינה. ויום אחד, לרשויות נמאס שהוא לא מגיש את הדיווחים בזמן, שאין כתובת משרד רשום, דבר שאצלנו בארץ יש שאין כתובת לחברה, אף אחד לא שם לב ברשם החברות. פשוט הוציאו לו את החברה לסגירה, ואת הקרקע נתנו לכונס נכסים מקומי שימכור אותה.
הוא אפילו לא ידע על זה כי...
התברר בדיעבד, ואיכשהו עלה המון כסף להחזיר את הגלגל אחורה.
שנייה לפני.
כן, לפני שהיא נמכרה לצד שלישי, ואז הקרקע הייתה נמכרת לצד שלישי.
אין איזה דבר. אתה אומר משהו שנשמע על פניו מופרך, אבל אם אין לך...
אם אין לך מישהו
ש... דבר בסיסי, שמישהו שמייצג את ה... כתובת של משרד עורכי דין בחול, לצורך העניין, ברומניה, באותה מדינה, אותה משרד רואה חשבון שלך המקומי, שמקבל את המכתב מהרשויות, ורשום, אדוני היקר, תסדיר את ה-50 שקל, לא יודע, 50 זלוטי האלה, חוב שלך, בוא...
לא הגשת דוחות לרשויות, אפילו דוח אפס, אבל צריך להגיש.
נחמד, שמע, זה...
לא, ומה שהוא אומר... מה שאתה אומר זה, הישראלים, על מה ידלגו בדרך כלל? על המתווה, על ה, על העורך דין הישראלי? אני לא חושב ש... יזמים גדולים לא יוותרו.
גם יזמים גדולים, ויצא לי לראות, הם עובדים. עכשיו, מה שקרה זה שבחלק מהמדינות שכבר הבינו את זה, אז לקחו לתוך המשרדים הגדולים באותן מדינות, איזה עורך דין, דובר עברית, עורך דין שההורים שלו נולדו בארץ וחזרו לגור באותה מדינה, והוא דובר עברית, בן של, והם יודעים איך לתקשר. אבל... חלק גדול מהיזמים, וראיתי בחלק מהמדינות, לא עובדים עם משרדים מקומיים.
עכשיו, אתה יודע מה האבסורד בכל הסיפור הזה? אנשים מסתכלים, כל מה שקשור לנכסים בחול והשקעות בחול, אנשים מסתכלים על ה-Y, על התוצאה. הם לא נכנסים לכל הרבדים האלה שאתה מספר עליהם. אני לא חושב שמישהו שקונה עכשיו נכס בחול, מודע לכל הסיפור הזה של דוחות, של רישומים, כמו שצריך. אנחנו יודעים רישומים צריכים לעשות, אבל... מיסוי והכספים וכל הדברים האלה, בשביל להבין על באמת העסקה, זה לא עסקה חד פעמי, כל חודש תקבל צ'ק בביט.
אבל זה, בביט. זה מה ש... סליחה שאני אומר, אבל זה מה שמוכרים להם פה בארץ. בוא, תקנה אצלי דירה בבטומיו זה, ותקבל את הכסף בעוד שנה כשהבניין מוכן, אתה כל חודש רואה $300 בחשבון הבנק. אף אחד... עכשיו, האזרח הפשוט, שביקשו ממנו לשים 120-150 אלף שקל על נכס כזה, לא שואל מה המיסוי, מה, כי הוא לא יודע, גם הוא לא תמיד מבין, לא תמיד יודע.
תודה,
ואז בעצם הגיע עורך דין, שמכיר את שני העולמות, ומלווה אותו, אומר, מסביר לו קודם כל בשפה העברית, למה התכוון העורך דין המקומי, מניח שגם הנושא של מיסוי מסביר לו מה המשמעות של חשבון בנק שם. כל נושא של איך... עזוב, לפני זה יש את השלב שאתה קונה את הכסף. שאתה קונה את הדירה. מאיפה אתה מעביר את הכסף? אתה צריך להעביר את הכסף לחשבון בנק מקומי שם ברוב המקרים. אוקיי, עכשיו מגיע הישראלי הממוצע. מה מקור הכסף?
הבנק הממוצע, מאיפה את הכסף, לאן אתה מעביר אותו, נכון, למה אתה מעביר חוזה. אותו.
נכון, כלומר... עכשיו אתה יודע מה זה היום לבוא בישראל ולהגיד אני רוצה להעביר 50 אלף אירו לגרוזיה, לגיאורגיה? למה? כי קניתי דירה, או אני עומד לקנות דירה ואני רוצה לפתח שם חשבון בנק, אז פתחתי חשבון בנק, תעבירו לי לשם את הכסף. או יותר חמור, שהישראלי אומר, יש לי מתחת לבלטות, 30 אלף דולר, אני לא יודע מה לעשות איתם, אתה יודע מה, בוא נקנה דירה בגיאורגיה. אז או שהוא נוסע עם הכסף, עבירה מספר, עזוב, אני לא נכנס לכל הדברים, או שהוא נותן למישהו שיעביר לו את הכסף, ואז מגיעים לבנק בגיאורגיה, ושואלים אותו, אוקיי, מאיפה הכסף?
גם הבנק בגיאורגיה שואל את זה.
היום חוקי הלבנת הון חלים על כל העולם כמעט. כל העולם המודרני נזהר מהדברים האלה.
ולכן, בגדול, אני אומר, אפשר לראות היום שני סוגים של עסקאות. העסקאות של החברות הגדולות, שאת חלקן ציינת בשמם, שזה עסקאות מאוד מסודרות, זה יזם ישראלי שקנה קרקע, רכש את הקרקע, פיתח אותה, קידם אותה, העביר את כל התוכניות, התחיל לבנות, והוא מתחיל למכור לישראלים, אם זה עם חברה ישראלית מפה, אם זה חברה משותפת שם. אלה עסקאות טובות יותר, ויש את העסקאות של המאחרים, נקרא להם, של מאחרים, של רמת הסיכון שם היא כמובן הרבה יותר גבוהה.
ואנחנו לפעמים, הרבה פעמים אני מוצא את עצמי, יושב מול המשווק ואני אומר לו, תשמע, אני גובה הרי מהקונה, אבל בוא תביא אותו אליי, כדי שיעבור דרכי, כדי שזה יעזור לך למכור. זה יעזור לך כמשווק למכור כשהוא יבוא למשרד שיושב בתל אביב או בפתח תקווה, ומישהו ידבר איתו בעברית ויסביר לו. אני, נכון, אתה תצטרך לנפות הרבה מתסריט המחירה שלך, כי אני לא מוכר את הבולשיט הזה שאתה מוכר. שאתה מכניס לתוך ההבטחת צועה שלך את עליית הערך העתידית של הבית.
הצפויה.
לכאורה. שנה שעברה זה עלה ב10%, אז אנחנו מניחים שהשנה זה יעלה ב11%, אז לכן הצועה שלך היא פלוס 11% בשנה הבאה.
כן, לפני מיסים.
צועה.
עזוב.
כן, עזוב מיסים.
איך אני יכול להגיד ששנה הבאה...
אתה יודע מה, אני אסכם את זה אולי בצורה כזאת. אחת המסננות הטובות ביותר, מול כל אותם יזמים, זה להגיד לו, יש לי עורך דין ישראלי מקומי, שאני רוצה שיהיה מעורב בעסקה הזאת. אתה יודע מה? גם אם הוא לא משתמש בך. תראה את התגובה של היזם. היה לי לא מזמן סיפור כזה עם מתווך בחיפה, אמרתי לו, כן, אני רוצה להביא שמאי, שעשה שמות מוקדמת, הוא ישר קפץ על אחוז מימון, אתה לא נמצא באחוז מימון, למה אתה צריך? זה מעכב עסקה. באותה שנייה ראתי מה עסקה. אני חושב שזה מסננת, בתגובה של אותו, אם הוא אומר לך, בטח, זה רצוי, זה טוב, זה מצוין, תדע, יש כאן עסקה שהיא, עוד פעם, לא יכול להיות ערב, כנראה היא טובה.
אופר, אבל...
או בלי עזים.
אני חושב שלקראת סיום, בואו נעשה אבל תפנית במפגש שלנו.
בעלילה.
יש הזדמנויות מעולות
נכון.
להשקעה במדינות שציינת, וישראלים לא טיפשים, הם יודעים לבדוק, רובם יודעים לבדוק. רגע, אני רוצה להכניס אותך לסיפור, חכה, אל תברח. ואם אתה הולך נכון, ואתה מגדר את עצמך נכון, אז אתה עושה עסקה טובה, עם תשואה טובה, עם השבחה טובה. ושאלה אליך, זה איך בן אדם שרוצה לקנות נכס בחול, יכול לקבל מימון פיננסי טוב פה בישראל?
הבנקים לא נותנים כסף על נכסים בחול, הוא לא ישאבד נכס ברומניה, בנק ישראלי. אבל אם אין לך, יש לך היום אפשרות לשאבד נכסים קיימים.
בישראל?
בישראל. הנכס שלי, אם אין לי עליו משכנתא או המשכנתא נמוכה, אפשר לעשות עוד 50% מימון מהנכס לטובת רכישת עסקה. צריכים להראות חוזה לבנק, צריכים להראות טיוטת חוזה, כלומר, שיש לך כספים, עבור מה הכסף, אין לך בעיה, אבל זאת הלוואה לכל מטרה, זה לא הלוואה לטובת דיור. להכניס את כל הדבר הזה לתחשיב שלנו. קרנות השתלמות יש לאנשים היום?
כלומר, אני לוקח הלוואה...
הלוואה על חשבון קרן השתלמות, לא חייב לבדות אותה, בדיוק, לא חייב לבדות אותם, אבל יכולים לשמש אותך מנוף כרגע לטובת הדבר הזה.
כמתוחה.
כן, סוג של בטוחה לטובת העניינים האלה.
אז בואו נדבר על קרנות השתלמות, קרנות פנסיה, חסכונות שיש לך, שעל בסיסן אתה יכול...
סתכל, אני דווקא, כן, כעקרון, כן, אפשר לבחון את כל הדברים האלה ולראות, אני יודע שיש נכסים שאם אתה נניח הבאת... נניח נכסים של 200,000 אירו, סתם דוגמה, הלכתי, קפצתי אפילו.
רד לחצי.
100,000 אירו, ואתה הבאת 200,000 שקלים, קרי 50,000 אירו, הבאת את זה מהבית, על ידי משכון הנכס שלך, ואתה יכול 50% לקבל מהבנק הרומני נניח.
או ניקח דוגמה אחרת, עסקה של 105,000 אירו, אתה צריך להביא בהתחלה רק נגיד 40%, 50%, כך משכנת לכל מטרה, על חשבון הבית שלך, או על קרן ההשתלמות שלך, כן. או על החיסכון הפנסיוני
נכון,
שלך.
נכון.
ואת ה-50% הנותרים, תפרוס ב-24 תשלומים, כאילו $2,000 בחודש.
זה תלוי בעסקה, אבל אתה יכול גם לקבל משכנתה שם, ואז כאילו עשית מימון של 100%.
לא בכל המדינות הזרות נותנים לך משכנתה לזרים. בנכס השני, כן, לא בנכס הראשון.
אתה יודע, כולנו יוצאי פורטוגל, כולנו יש לנו דרכונים אירופאים, אז זה בסדר. או גרמנים. אני אשאל אותך דווקא, אילן, שאלה שאותי מעניינת. יש המון המון פרסומים. מהניסיון שלך, וזה לא, אני לא יכול לראות את זה כהמלצה, לא למאזינים ולא לצופים שלנו, איפה יש עסקאות שהן נחשבות בעיניך, חוות דעת אישית שלך, בלי להיות פעם כוכבית ענק, טובות. שאתה אומר, בוא נשלח את המאזינים שיש להם כמה גרושים בצד, להתעניין, לברות, לבדוק.
אז אני מכיר כמה פרויקטים כאלה, אם זה באודסה, אם זה ברומניה, בבוקרשט. אני מכיר כמה פרויקטים כאלה שאני בשמחה הייתי אומר לאנשים, לכו תבדקו אותם, כי אני מכיר גם את היזמים, ואני יודע שזה יזמים רציניים שבונים, ושבסופו של דבר תהיה דירה ותהיה רשומה על שמך ויסדרו. אני יודע שיש שם חברות ניהול. אני יודע שאני מכיר וסומך עליהם.
כלומר, אתה אומר לי, אופר, אם יש לך כסף, בוא תרים אליי טלפון, אני אחסר לך את החיבור לאותו יזם, שאולי יעזור לך.
וזה לא מחירים בשמיים. לא מחירים בשמיים. אנחנו מדברים בסדר גודל של באזור $100,000, $100,000 יורו. 400,000 שקל.
כן, לא נורא, אתה יודע, היום יכולים לעשות הכנסה נחמדה וכו'.
תשואות שמגיעות ל-10% בברוטו?
שווה, כלומר עשית סיבוב כעבור 10 שנים לפני עליית מחירים.
לפני עליית
ערך. תלוי גם מתי קנית את הנכס. אם קנית אותו יחסית בהתחלה, אז יש עליית ערך. כמו שאמרנו קודם, את ההשבחה בשנים הראשונות באחוזים מאוד ניכרים.
נשמע מעניין, אני...
ותחשוב שהבאת רק 50%, כי כרגע הנכס הוא רק בתחילת הבנייה.
יש כאן המון משחקים, אני חושב
ש... יש הרבה הזדמנויות. אתה יודע, נכנסתי היום בוקר לאוטו, פתחתי רדיו, שמעתי הרבה הזדמנויות. הם באמת שם, כהזדמנות. רק תגדר את עצמך נכון, תבין מה יש לך.
שמור על עצמך.
נכון, ותדאג להתלוות עם הגורמים הנוספים.
נהדר, אילן. אנחנו מאוד שמחנו לארח וללמוד את התחום הזה כאן צורה קצת יותר טובה ביארת לנו את האוויר, את האווירה קצת. מי שרוצה ליצור קשר עם המשרד, ליבוביץ'
ליבוביץ' אהרוני ושות, תמצא אותנו בגוגל, la-lowfirm.co.il.
בפייסבוק.
בפייסבוק.
סתם, אתה רוצה טלפון של המשרד לתת?
אתה חושב שאני זוכר בעל מי.
בסדר, מי שירצה, ירשום עורכי דין.
ירשום עורכי דין אילן ליבוביץ'
וימצא.
כן, היום לא צריכים טלפון היום כבר. הכפתור הבא אחרי החיפוש זה כבר לצלצל גם.
בוש, בוש.
כן, זה מאוד מאוד קל. נהדר, נהדר, תודה רבה שהגעת.
בכיף.
תודה רבה דרור שהגעת. פעמיים ברצף, לימונצ'לו מצוין. מצוין. שבוע הבא אנחנו נדבר קצת על השקעות וליווי רוכשים בארץ. אתה מוזמן להגיע דרור לאולפן. תודה רבה לשוקי, לאוסנת, לריקו שלא היה היום איתנו בשיחה.
להצלחה ריקו חמוד.
כן, ואנחנו נתראה שבוע הבא. המשך יום טוב. בריאות ואושר. מכוון את התנועה בלי לדעת לאן נוסע במונית לא זוכר את הכתובת כל כך הרבה זמן מה חושב הייאוש הבשר